רבקה בן 40 שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי עם קדן ארם אחות לבן הארמי לא לאישה. כתוב בתורה בן 18 לחופה. כתוב אדם צריך להתחתן בגיל 18, אבל מה אם זה לא הולך לו, יכול להמתין עוד. יש אומרים עד גיל 22, יש אומרים עד גיל 24, כל אחד לפי מדרגתו. עכשיו השאלה נשאלת על יצחק, איך הוא המתין להיות רווק עד גיל 40? מה, הוא לא ידע את ההלכה הזאת יצחק? הוא לא ידע את, ידע את ההלכה. מה אתם אומרים? למה יצחק המתין עד גיל 40? למה הוא לא התחתן בגיל 18? 20.
איזה גיל הוא עשה ברית?
ברית הוא עשה מיד בשמונה ימים, כשהוא נולד. ישמעאל עשה בגיל 12 בעצם. הוא עשה בגיל שלו בשלושה, בשמונה ימים. זה כתוב בתורה מפורש. השאלה הזאת עונה רש"י, למה הוא המתין 40 שנה? בוא נראה. שהרי קודם כל הוא עושה את החשבון שבין 40 שנה, כן, שהתחתן, איך החשבון הזה? זאת אומרת, כשבא אברהם מהר המוריה נתבשר שם נולדה רבקה, אז כתוב בסוף אותה פרשה. ויצחק היה בן 37 שנים, שהרי בו בפרק מת השרה, מי שנולד יצחק עד העקדה שמת השרה 37 שנים. היה בן 37. בת 90 הייתה כשנולד יצחק, והיא מתה בת 127, 37 שנה, שנאמר ויהיו חיי שרה 137. 127. הרי ליצחק 37 שנים. ובו בפרק נולדה רבקה, המתין לה עד שתהיה ראויה לביאה. כמה זמן? 3 שנים, ונשא, התחתן עם ילדה בת 3 שנים. זה הפשט כאן ברש"י. אבל ראיתי בשאלה מורה, הוא מרחיב את הדיבור, למה המתין כל כך הרבה שנים? זאת אומרת, התמצית, הוא מביא את הקושייה שאני מביא כאן מקודם, למה הוא לא התחיל בגיל 20 או בגיל 18 וכל זה. וישיב רש"י על זה, שלא היה אפשר לו לישא קודם 40 שנה, מדוע? שהרי כשהיה בן 37, התבשר שנולדה בת זוגו. ואין לפרש רש"י מביא ראיה על שהיה יצחק בן 40 שנה, נשאה שאין למקרץ הצעה דבר. אלא מה? יצחק ידע, אומר כאן בהתחלה רש"י, הוא ידע שזאת היא אשתו. הוא המתין לה כמה?
22 שנים.
כמה?
22,
לא? לא, ברגע שהיא נולדה, 3 שנים. 3 שנים. 3 שנים, שהיא נולדה, 3 שנים. אבל כל השנים שלפני זה, מהעקדה, כל הזמן הוא בעצם ידע מי צריכה להיות האישה שלו. לכן אומר בן, מה שאומר, מה שאומר בן 40, כי כל הזמן הוא ידע, יש לי אישה, האישה הזאת ממתינה לי, אני אחכה לה. הוא מזכיר לי את הרב הנזיר, זכר צדיק לברכה, שהוא התארס, אחרי 10 שנים רק הוא התחתן. שאלו אותי איך, לא יודע, תשאלו אותו. אבל בכל זאת, היא הייתה בצרפת, נדמה לי, באיזה מקום, הוא בא לארץ, אז לא היה מטוסים, משהו כזה, משהו כזה. נתין לה גם, סבלנות. גם כאן, יצחק ידע שהוא צריך להתחתן דווקא עם רבקה, היא לא נולדה. אחרי שנולדה, המתין עוד 3 שנים, ואחרי זה התחתן. זה לגבי כן.
ומה היא לקטע שאליעזר בא ובדק אותה וגם כאילו פרשי? לבדוק כל המבחנים לראות אם היא באמת.
הוא ראה אותה במבט ראשון כבר אמר היא מתאימה. אז איך הוא אמר, צריך גומלת חסדים. המפגש הראשון של אליעזר עם רבקה היה, היא אמרה, לשתות מים? כך, גם גמליך אשכם. או, באותו רגע נפל לו האסימון, זאת היא האישה. שאלוקים יעד אותה. כל המהלך הזה של השידוכים, שכאן זה לא היה צירוף מקרים סתם. זה תוכנית אלוקית היה. אנחנו שמתחתנים, אתה התחתנת כבר?
לא.
מה אתה אומר? עוד לא התחתן, בואו תתחתן. אצלנו זה נראה צירוף מקרים כזה. במקרה פגשתי את זה, במקרה עשיתי את זה, במקרה זה. אבל אצל האבות זה לא ככה, רואים זה בחוש, הכל היה מתוכנן בראש. אז כשאליעזר ראה אותם במקום, זהו, נפל באותו רגע, אמר זאתי. מה שהוא אומר גם במקום, בפסוקים נאמר. כבת בתואל מפדן ארם אחות לבן, כי עדיין לא נכתב שהיא בת בתואל, הרי למדנו זה כבר פרשה הקודמת. כל העניין של שידוכים. ואחות לבן מפדן ארם, אלא להגיד שבחה, שהייתה בת רשע ואחות רשע ומקומה אנשי רשע ולא למדה ממעשיהם. אם אתה גדל בחממה של כולם מסביבך צדיקים וכל הדברים האלה, זה בסדר זה, אבל זה לא חוכמה. אבל לגדול בבית כזה של רמאים ושקרנים ורשעים וכל הדברים האלה, ולשאר צדקת, פשי, מדריגן כבר מאוד. לא כל אחד מסוגל להישאר צדיק, למרות שהסביבה שלו היא לא כל כך, איי, איי, איי. זה מה שרש"י אומר. מפדן ארם, על שם ששני ארם היו, ארם נהריים וארם צובע, קורא אותם פדן, לשון צומת בקר. ויש פותרים פדן ארם כמו שדה ארם, לשון ישמעאל קוראים לשדה פדן. שני נערות, נכון, זה היה המקום ששם הם גדלו, גדלה על הרפתה. אנחנו במשניות, פרק ח' קדושת פירות שביעית. פרק ח' משנה ה'.
איפה?
פרק ח' משנה ה'.
לא, זה
שביעית. אין נותנים לא לבייר ולא לבלן ולא לספר ולא לספן, אבל נותנו לבייר לשתות, ולכולם הוא נותן מתנת חינם. זאת אומרת, כאן מדובר על דמי שביעית. אדם עובד. זה ברור, יש לו פירות דמי שביעית. אמרנו שקדושת דמי פירות שביעית חלה גם על הדמים, על הכסף שלו. גם על הכסף. עכשיו הוא אומר כאן...
מה?
זאת אומרת, אם אתה מוכר... שמייצרים
אותו, לא הבנתי.
אם אתה מקבל תמורה בעד הפירות שביעית, על הקדושה של השביעית, אתה לא יכול להשתמש בזה רק לאוכל, לאכילה. כמו שפירות, אתה לא יכול להשתמש לדברים אחרים רק לאכילה.
גם עכשיו?
לא, עכשיו זה מדי רבנן, עכשיו אני לא יודע, זה מדי רבנן.
פעם בכל אופן, שחללו את הכסף.
כן, הכסף הזה אתה יכול רק לקנות אוכל, אבל אתה לא יכול לקנות דברים אחרים.
רק בירושלים כאוכל דברים ש... כן.
זה העניין של מסור שני, זה גם דבר דומה, אבל זה משהו. כאן דבר על השביעית. עכשיו, יש כאן כל מיני בעלי מלאכות שעובדים עבודות, ומקבלים האם אפשר לתת להם דמי פירות שביעית או לא? זה על זה הדנה המשנה. אין נותנים דמי שביעית בשביל, לא לבייר. מה זה בייר? יהיה מלאכה שחופרים בורות. חופרים בורות, זה חופר בורות, קוראים לו בייר. לשם קורא, כן? בייר. לא בייר, חופר בורות מים. המספק מים לצרכים שונים, חוץ מסור שתייה, ולא לבלן. בלן זה בעל המרחץ. ולא לספר, שכר התספורת. ולא לספן, למנהיג הספינה. כן? הוא הדין לאומניות אחרות, אלא שנקטה משנה אלו רבותה ושירותיהם להנעת גופו של אדם, בכל זאת לא נותן להם שכר. אבל נותנו לבייר לשתות, נותנו דמי שביעית לבייר שיספק לו מים לשתות, לא כסף, אלא אני רוצה שאני אוכל לשתות. למה? כי שתייה זה ממש, הוא נהנה מהדבר הזה, זה מותר. כפי שמוציאם דמי שביעית לשתייה, ולכולם, לכל אותן האומניות, האומנים המנועים לאל, הוא נותן מתנת חינם. הוא אומר, קחו את זה, אבל לא כקניין, אלא כמנת חינם. מותר לתת להם דמי שביעית בתורת מתנה, לא לשם שכר. אף על פי שידוע שעל ידי זה לא יתבעו ממנו שכר בעד מלאכתם, יעשו לו כשיתקק להם. זה כן מותר.
כן, נותן מתנה, למה? כי זה בגלל שזה יום שאפשר, למה נותנים מתנה?
לא, מתנה אפשר לתת, אבל לא שכר. כי אז חל על זה דמי שביעית. אבל סתם מתנה לא חל על זה. אנחנו בדף כף זין, כף ו בעצם. הקשר בין העולם הזה לעולם הבא. מישהו היה כאן בעולם הבא פעם?
אין לו.
לא הייתם בעולם הבא. הייתם בשבת פעם, עשית את השבת? מעין עולם הבא כזה. טעמים טעם העולם הבא. בכל זאת, העולם הבא, כפשוטו, זה עולם העתידי. כמו שאומרים, הזה זה עכשווי, והבא זה העתידי. מה יהיה בעתיד? מה אתם אומרים? מה יהיה? יהיה טוב. יש לנו חיבור בין העתיד שבו מתגלה הטוב ובין ההווה שבו הטוב לא מתגלה כל כך. אז זה מדבר כאן עליו, בוא נראה. כל מה שנותן כוח יותר גדול לעולם הבא, הרי הוא יותר חי באומץ גם בעולם הזה. יש חיבור בין שני העולמות. כתוב בהם פרקי אבות. העולם הזה משהו לפרוסדור. העולם הבא לטרקלין.
מה זה טרקלין?
לפעמים זה ארמון, חדר. אז הוא אומר, את כן עצמך בפרוסדור, על מנת שיכנס לטרקלין. הרצוי הזה תמיד היה נוהג לומר שהאור מהטרקלין חודר לעולם הזה. זאת אומרת, גם בעולם הזה יכול ליטור מטעם העולם הבא. תאמרו, ראו כי טוב השם. זה מה שהוא אומר כאן. והדבר מתבחן בישראל בעניין בניין האומה. כל המאמץ את חיי העולם, חיי העולם, הרי הוא בונה את האומה בפועל. כי היותם, חיותם הלאומית של ישראל, המשך הוא מהצלחת עולמים. וזהו הגודל של תורה שבעל פה, שעמדה להשגיר את העולמים, את חיי העולמים, במלוא מובנם באומה להושים מליבן של צדוקים, שדיינו לחבר את הנצח להווה, את חיי העולמים, חיי הנצח, שהתלהבותם הלאומית דמתה ללהבה של תבן. מה זה? כן, לאום בלי רוח, בלי נשמה, תבן. תבן הוא נשרף ונגמר, כן? שנשתלהבה ודרכה ואיננה. גם היום, למשל, הציונות. יש כאלה שכבר התייאשו מהציונות. די, עשתה את שלה ואין לה מקום פה יותר. יש כאלה שכבר. אז זה כמו תבן ששרפת אותו, וזהו.
מה זה תבן?
תבן זה קש.
קש.
כן, קש. זה שרף, זה לא כמו עד שעושה פירות הדברים כאלה. אז זה מה שאומר, לאומיות, בלי יהדות, בלי תורה, בלי זה. זה כמו קש שזה...
נופל.
האידיאלים נעלמים, אותם... אידיאלים, אותה מורח גדולה שהייתה פעם, אתה נעלמה. זה היה דרכם של הצדוקים, שהתלהבותם הלאומית דמתה ללהבה של תבן, שנשתלהבה ודרכה ואיננה. לומר, ברכו את השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם. פעם בבית המקדש, בבית ראשון, ברכו רק עד העולם. ברכה בבית המקדש. ראו שהצדוקים קלקלו ואומרים, מה שיש זה רק העולם הזה, אין עולם הבא. מה שאתה רואה זה מה שיש, אין מעבר לעולם הגשמי, אנחנו אומרים. אז התקינו, המשנה אומרת, מסכת ברכות, התקינו שיהיו מברכים מן העולם ועד העולם. שני, כל העולמות, כן. מן העולם ועד העולם. ומיסוד עולם זה, ייבנה ויתכונן גם עכשיו עומק החיים הלאומיים בישראל ויתגדל בניין הארץ. למשל, לא תיבנה ירושלים שלמעלה, אלא אם כן נבנתה ירושלים שלמטה. את כל בית שאתה בונה כאן זה גם בשמיים. ובו האימוצים הכלליים ההולכים לעומת התחייה, ההולכת ומתגלה במסיבותיה הרבות, אחוזות זו בזו, בתואר שושלת גדולה, ארוכה, מסובכה, נפלאה, מפלאות מן דעים. היו כאלה שאמרו, העיקר זה התורה וכל זה. והרב אומר, לא, צריך לבנות את הארץ, המולדת, לחבר את העולם הזה עם העולם הבא. לא לחיות עם עולמות, לקדש את החול, לרומם אותו, לחבר אותו, להימנע מלבנות אותו חדש.